הרב בני לאו.
פרק י"ג כמעט סוגר את הספר בקריאה מאוד עצובה של הנביא אל השומרון ביתו עירו. כדבר אפרים רטט נשאו בישראל וישם בבל וימות. כך פותח הנביא. הוא מדבר על אפרים, הוא מדבר על השבט הבכיר של ממלכת ישראל. המילה רטט היא מילה שאנחנו כל כך מכירים אותה בטלפון הסלולר שלנו. הרטט של כאן הוא, על פי התרגומים, באמת יאחזם הוא רעד. רעד הוא רטט. כשמשהו מרעיד אותנו, אנחנו מדברים ברטט. כאן זה טף טף, אבל זה בדיוק אותו דבר כמו טט טט, זה מתחלף בין הארמית והעברית. ואומר לנו הנביא, כשאפרים מתחיל לרעוד, כדבר אפרים רטט, נשאו בישראל, וישם בבעל וימות, לא עוזר שום דבר, הרעידה שלו היא מאוחרת מדי, אין לו שום תיקון, אין לו שום תשובה, הפרק נפתח בזה, והפרק גם מסתיים בזה. הפרק מסתיים באותה תמונה עצובה, הוא, אותו אפרים, אותה ממלכה, הוא בן אחים יפרי, יבוא קדים רוח אדוני ממדבר עולה, ויבוש מקורו, ביחריו מעיינו, הוא נגמר, אין יותר ממלכה. הפסוק הראשון של פרק י"ד, של הפרק של מחר, הוא באמת הסיום של הנבואה הזאת, תאשם שומרון כי מרתה באלוהיה, בחרב יפולו עולוליהם ירוטשו והריותיו יבוקעו. זאת נבואת חידלון, סיום כל תקווה לשומרון. ככה בעצם הפרק שלנו הולך אל המקום הזה, אל המקום של הסוף, והכל סביב דמותו של אפרים. יש פה המון תקווה שהייתה, ואכזבה שכבר גאתה, ונקודת סתימת הגולל היא סיום הנבואה של הושע, לפני הנבואה העתידית של פרק י"ד. הכל קרוץ פה בתוך דבר אחד, צרור אבון אפרים, צפונה חטאתו. ממש כך, צרור האבון, צפונה חטאתו. כל האבונות של כל הממלכה הזאת משתמרים בתוך איזשהו מקום שהוא צפון, ומשם מתפרץ בעצם הדין הקשה של חורבן שומרון שאין ממנו תקומה. הנבואה הזאת היא נבואה שאין בה אחר כך שום תקווה אחרת. כשנגיע לפרק י"ד נדבר על פרק הנחמה, התשובה הגדולה של הושע, נראה שהוא הוא מוביל אותנו למקום אחר. אבל לגבי הממלכה של אפרים, ממלכת ישראל, בזה נסתם הגולל. ואם אנחנו חוזרים אחורה לספר את סיפור הממלכה, דרך פרק י"ג, אנחנו רואים שיש פה איזשהו אולי לעג, אולי ציניות קשה של הנביא כלפי הממלכה. מה הוא אומר לנו? הוא אומר לנו, אתם זכיתם במלוכה. אתם זכיתם במלוכה, אם אני קורא בפסוק י"א, אתן לך מלך באפי, לך, הכוונה היא לממלכת ישראל, לשומרון, אתן לך מלך באפי, ואקח בעברתי. עכשיו שימו לב, מה זה אתן לך באפי? אתה קיבלת מלוכה כשאני כעסתי. על מי כעסתי? אם אנחנו זוכרים טוב טוב את הממלכה היהודית של שלמה המלך, אז הנביא אחיה השילוני מספר לירובעם בנבט לפני המון שנים. הוא אומר לו, שלמה המלך בגד, בגד זאת אומרת, הפר ברית מבית דוד, מהשם אלוהי ישראל, ולכן בתור עונש, אני אתן לך שומרון מלך באפי על שלמה. כן, ויתענף השם בשלמה, אם אתם זוכרים במלכים א' פרק י' א'. אז אני נותן לכם ממלכת ישראל מלכות בגלל שכעסתי על יהודה, ועכשיו אני אקח את המלכות שלכם בעברתי. אני הושע בן אלי יפול בשבי האשורי, והקדוש ברוך הוא יבטל ממלכה מן השומרון. זה פסוק שיש בו את הכל. וכמובן יש פסוק אחד קודם, את הלעג. אהי מלכך איפה ויושיעך בכל עריך, ושופטיך אשר אמרת תנה לי מלך ושרים. בבקשה, אתה לא רוצה את השם, אתה רוצה אלטרנטיבה, בוא. תשחק את המשחק. המון ציניות יש פה בשפתו של הושע הנביא כלפי המלכות החדלה של הממלכה הישראלית השומרונית. והקריאה הזאת, הקריאה של חבלי יולדה יבואו לו, הוא בן לא חכם, עת לא יעמוד במשבר בנים. כל הקריאה של הפרק הזה, זה פרק של האכזבה שבא אחרי. אין פה אפילו גרם אחד של תקווה. יש פה רק התבוננות אל הרגע שאחרי. אנחנו מסיימים את החלק הזה של הפרק בסיום ממלכת השומרון. אני לא בטוח אם משה בעיניו ראה את המעבר של אחרי המצור של שלמן עשר אל חורבנה של העיר. אין לנו ממש ממש תיאור כמו במגילת איכה שרואים את החורבן בעיניים. הוא רק מתאר את הסוף, הוא מתאר אין מכאן תקומה. הושע מרים את הידיים, הושע שלפני שני פרקים עדיין האמין שיכולה להיות איזושהי תנועה שהקדוש ברוך הוא לא יבוא בעיר, כלומר לא יבוא לחריב את העיר. כאן הושע כבר לא נאבק, הושע כבר לא מבקש, הושע כבר לא מתפלל, הושע מתבונן אל המלכות הארץ הזאת, מלכות השומרון הכל כך כל כך עלובה, ואומר, אם זה מה שאתם רוצים, בן לא חכם, אז אין שום סיכוי שאתה תעמוד במשבר בנים. וככה נפרד הושע מממלכת ישראל הריאלית הפוליטית, והוא יסיים את הספר שלו בפרק הבא בהרמת הראש אל איזושהי תמונה הרבה יותר רומנטית, הרבה יותר סינתטית של איך אמורה להיות תשובה בישראל שתביא חיים גם בעומקים וגם לאופק של העתיד.